שלום וברכה, נויו של אילן. כידוע, יש ברכה שמברכים בראש חודש ניסן, לכל אורך החודש אפשר, והיא ברכת האילנות, ברכה שמציינת כמה שהעולם יפה, נכון? ואם כן, כשיוצאים אל הטבע, כדי לברך ברכת האילנות, אנחנו יוצאים לומר מה נאה אילן זה. למה צריך לומר מה נאה אילן זה? המשנה במסכת אבות אומרת, כל המהלך בדרך, הוא פוסק ממשנתו, ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. טוב, זה קצת בעיה. הוא מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אם כן, לכאורה יש דבר חמור באמירה מה נאה אילן זה. אז למה יש ברכה? גם לאורך כל השנה, הרואה אילנות נעים מברך, ברוך שככה לא בעולמו. שהעולם של הקדוש ברוך הזה יפה. אז מה המשנה שוברת לנו את האידיליה ואומרת, הרי זה מתחייב בנפשו. צריך להבין את הדברים מתוך עומק. הרב צבי יהודה קוק במאמר בספר לנתיבות ישראל, הנקרא נויו של אילן, מבאר שמדובר דווקא על תביעה לאחדות המציאות. הרי מה נאמר במשנה? שהוא פוסק ממשנתו כדי לומר מה נאה אילן זה. זאת אומרת שהעולם של אותו אדם הוא עולם חצוי. יש בצד אחד משנתו, בצד שני, האילן. אז אדם מעדיף על משנתו את הנוי של האילן. הוא פוסק ממשנתו כדי לומר מה נאה אילן זה. מה? אתה מפסיק עם משנתך? הרי הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא דרך משנתך, דרך לימוד תורה שלך, הוא קשר אדיר. אתה הולך לחפש לך את נויו של אילן, מתוך הפסקת המשנה. הפסקת המשנה, סימן שלא את הקדוש ברוך הוא אתה מחפש באילן. אתה מחפש את נויו של אילן, מה שנקרא האומנות לשם האומנות, היופי לשם היופי, שזה בדיוק היסוד של עבודה זרה. ידוע שבאומנות מדברים הרבה על זה. האומנות היא לשם האומנות. התורה אומרת לא. האומנות, אגב, כמו כל דבר, זה לשם דעת אלוהים. והוא פוסק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה? הרי זה מתחייב בנפשו. לעומת זה, האומר, מה נאה אילן זה? מתוך המשכת משנתו, הוודאי שמקבל ערך. כלומר, יש ערך לאמירה שלו. ברוך שככה לא בעולמו, שלא חיסר בעולמו כלום, וברבו בריאות טובות ולענות טובים לענות בני אדם. אז בעצם המשנה היא מבקרת את מי שהמפגש עם הטבע ועם היופי של הטבע, שמי שאצלו המפגש הזה מהווה חציית קווים. אדרבה, אתה צריך לומר מה נאה אילן זה מתוך המשכת משנתך. המשנה שלך היא כל כך שלמה והיא כל כך מלאה שמביאה אותך עד אמירת מה נאה אילן זה. טוב, דברים האלה פשוטים. אבל על זה ניתן לשאול שזה לכאורה ההסבר הזה הוא יפה, אבל איננו מתיישב עם ההסבר של רבי נחמן מברסלב בהקשר אחר. טוב, תגידו, מה אכפת לו לרב צבי יהודה? הוא לא חייב להתאים לרבי נחמן מברסלב, זה נכון. אבל אני רוצה שזה יתאים. מה אומר רבי נחמן מברסלב? הוא דן במשנה אחרת, זו של רבי חנינה סגן הכהנים. רבי חנינה סגן הכהנים אומר, הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמבטל והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. מסביר רבי נחמן מברסלב שהכוונה היא כוונה חיובית. הרי הפילוסופים אמרו שהקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. האם היהדות מסכימה עם זה? התשובה היא כן. גם היהדות מסכימה שהקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. אז איפה המחלוקת? מה?
מה זה מתחייב בנפשו?
מה זה מתחייב בנפשו? חייב מיטה. קוויק. אני עוד לא יודע מה רבי נחמן אמר. איך אני יודע מה רבי נחמן אמר? אם אני יתנו לי לדבר על זה. בינתיים, אני יודע שמתחייב בנפשו זה קוויק. בסדר? עכשיו, אם תיתן לי, אני אסביר. אתה נותן לי? בסדר, תודה. אומר רבי נחמן שהפילוסופים אמרו שאלוהים הוא מחויב המציאות, ודווקא היהדות מסכימה עם זה. איפה אנחנו לא מסכימים עם הפילוסופים? זה לגבי העולם. הפילוסופים אמרו שכשם שאלוהים מחויב המציאות, כך העולם מחויב המציאות, ולכן העולם קדמון. אנחנו תלמידי משה אומרים לא, העולם הוא אפשרי המציאות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה בורא, לא רוצה, לא בורא. אם כן, העולם איננו בדרגת מציאות, בדרגת חיוב המציאות, כמו הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז אבל, שואל רבי נחמן, אך מהיכן נמשך הטעות שאפשר לסבור כפילוסופים? כלומר, רבי נחמן לימד אותנו שכשאנחנו רואים טעות בעולם, לא צריך לדחות אותה בבוז ולומר בה, אלא צריך לחשוב מאיפה זה התחיל, מה נקודת החיוב, מה נקודת האמת שיש בטעות שעומדת לפנינו, ואז הוא שואל את עצמו מאיפה הפילוסופים לקחו את זה שהעולם מחויב המציאות, והוא עונה שכל מה שאמרנו שהעולם הוא אפשרי המציאות, זה לפני שהחליט הקדוש ברוך הוא לברוא את נשמות ישראל. אבל ברגע שברא את נשמות ישראל, כל העולם הכרחי. למה? כי איך יתקיימו ישראל בלי העולם? ולכן צריך את העולם, העולם מחויב המציאות, אחרי שברא נשמות ישראל. יפה מאוד. יוצא לפי זה, שיש אפשרות להפוך מאפשרי המציאות, למחויב המציאות. וזה מי שמתנהג לפי הדרך של עם ישראל. הוא מעלה, הוא נאור בלילה. כל העולם כולו נרדם. אבל הוא נשאר בהכרה. והוא מהלך בדרך יחידי. כל העולם הולך לכל מיני דרכים הכלכלות, הוא הולך בדרכו אפילו אם הוא יחידי, כאברהם אבינו. והוא מפנה ליבו לבטלה, כדי לבטל את עצמו לפני הבורא. אז הוא קונה חיוב בנפשו. הרי זה מתחייב, קונה חיוב בנפשו, הופך להיות מחויב המציאות. עד כאן דברי קודשו של רבי נחמן. טוב, אבל זה יפה לגבי המשנה של רבי חנינא, סגן הכהנים. אבל איך נסביר את המשנה של האומר מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו? עד כאן השאלה שלי. כן? בסדר? התשובה היא פשוטה. הפוסק ממשנתו, מה זאת אומרת הפוסק? מכוח משנתו הוא פוסק. מה הוא פוסק? מה נאה אילן זה? פסק, משון פסק הלכה. הפוסק ממשנתו ומכוח הפסק של משנתו הוא פוסק מה נאה אילן זה. הוא מחליט מה נאה ומה לא נאה. הרי זה מתחייב, קונה חיוב בנפשו. בכל מקרה, אם כן יש לנו תביעה לאחדות. כפי שמציין הרב צבי יהודה, שמי שאמר את המשנה הזאת, הלו הוא רבי יעקב. רבי יעקב הוא גם זה שאומר, העולם הזה דומה לפרוסדור, העולם הבא דומה לטרקלין. כן? מה זה פרוסדור וטרקלין? היה אפשר להגיד, העולם הזה דומה לבית, והעולם הבא דומה לבית אחר. ואז יוצא שאין קשר בין העולמות. אבל אם אני אומר פרוסדור וטרקלין, פרוסדור וטרקלין הם שני חלקים של אותו הבית. כלומר, הדבר הזה בא לומר, שעולם הזה ועולם הבא הם עולם אחד. אלא מה? יש שלבים בתוך הבית עצמו. מה ההבדל אגב בין פרוסדור לטרקלין? בטרקלין יש הרבה אור. מה עם הפרוסדור? חשוך. אלא אם כן, פותחים את הדלתות של הטרקלין. אם פותחים את הדלתות של הטרקלין, אז האור של הטרקלין חודר לפרוסדור. אז יש אפשרות לראות את העולם הבא בעולם הזה, בבחינת אותה ברכה שהיו מברכים התנאים, עולמך תראה בחייך. כלומר, אפשר לחיות בהרמוניה פנימית ללא הפסק בין הטבע לבין התורה. ניתן לומר שכל המשימה של הגאולה זה המשימה הזאת. המשימה לפייס בין האדם לבין הטבע. לפני כמה אלפי שנים החלה ההיסטוריה האנושית, הציוויליזציה. ומאז שהחלה הציוויליזציה, נחרט גט כריתות בין האדם לבין הטבע. בטבע המשיכו להתהלך להם החתולים בכיף, ולטרוף עכברים. בני האדם התחילו לזרוק את הזבל לתוך פחי אשפה, והכריחו את החתולים להפסיק לרדוף אחרי העכברים, ולנבור בפחי האשפה. כלומר, יש איזושהי השפעה חוזרת של האדם על הטבע, של הטבע על האדם, ואז החתולים הפכו להיות חיות מחמד. יפה, אבל הדבר הזה גרם לחוסר איזון בעולם, ולפעמים איזה מין געגוע של האדם אל הטבע. נוצרו משנות תיאוריות, אידיאולוגיות, שמדברות על הצורך של האדם לשוב אל הטבע. הדבר הזה מזעזע, כשאדם חוזר אל הטבע, הוא הופך להיות פרא אדם. הרי מצאנו שכל אותן שיטות שדיברו על חזרת האדם אל הטבע, הפכו מבחינה פוליטית למפלצות נוראיות, ולכן כשיהודי שומע גוי שאומר, רבותיי, צריך לחזור אל הטבע, מתכוננים לפוגרום הבא, כי אתה לא יודע לאן זה יגיע. אבל מצד שני, אי אפשר להמשיך לחיות לנצח בעולם חצוי כל כך. הבורא ברא את כל עולמו. אם כן, אחת המשימות של הגאולה זה הפיוס הזה בין האדם לבין הטבע, באופן שבו לא תהיה נפילה מוסרית, כי מעלייה בקדושה. היה יהודי אחד שחשב על זה בשם פרנץ רוזנצוויג, בספרו כוכב הגאולה. בכוכב הגאולה הוא חילק את הספר לשלושה חלקים, שהם החלק הראשון והחלק השני והחלק השלישי, די מקורי. החלק הראשון, על השער של החלק הראשון, הוא צייר משולש. משולש שהקודקוד שלו כלפי מעלה. ובחלק השני הוא צייר משולש שהקודקוד שלו כלפי מטה. והחלק השלישי היה חיבור של שני המשולשים, יצא לו כוכב של שישה שפיצים, דומה למגן דוד, קורא לו כוכב הגאולה. מהו המשולש הראשון? זה שלושת המוקדים של המציאות, אלוהים למעלה, עולם ואדם בבסיס. מצד ימין עולם, מצד שמאל אדם. המשולש השני, ההפוך, זה שלושה מומנטים. האחד בריאה, השני התגלות, השלישי גאולה. גאולה למטה, כן? מומנטים זה נקודות שינוי משמעותיות. כן? מומנט זה רגע, אבל זה הכוונה, נקודת שינוי משמעותית. ואם אנחנו מרכיבים את שני המשולשים אחד על גבי השני, יוצא שהקשר בין אלוהים לבין העולם זה האקט, המעשה של הבריאה, פעולת הבריאה. והקשר בין האדם, בין אלוהים לבין האדם זה ההתגלות, מה שקרה במעמד הר סיני. והפיוס בין האדם לעולם הוא הגאולה. זו הנקודה השלישית, שהיא בעצם התביעה. עכשיו, התביעה של הגאולה, הדבר הזה בעצם מפורש בגמרא, זה גמרא מפורשת. איך יודעים בוודאות שהגאולה בדרך? אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. אומר רש"י, כשתיתן ארץ ישראל פרייה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. נשאלת השאלה, מדוע דווקא זה? מדוע דווקא התחייה החקלאית היא הסימן? פשוט מאוד, משום שזאת המשימה. המשימה של הגאולה היא הפיוס בין האדם לבין הטבע, ולכן השלב הראשון צריך לבוא מהיסוד הטבעי, מהפריחה החקלאית בארץ ישראל. עד כאן מובן. היה מי שטען שדברים אלה של רבי אבא בגמרא, שאומר שהתחייה החקלאית היא הסימן המובהק לגאולה, אגב כפי שהיה מקובל על ידי גדולי ישראל במאה ה-19. בשנת תו רשמם 1880 יצא בוורשה קובץ הנקרא שיבת ציון על ידי הרב סלוצקי, ששם הוא מביא הרבה מאוד מכתבים של גדולי ישראל שאומרים שעכשיו שאנחנו רואים את התחייה החקלאית בארץ ישראל, ראש פינה, פתח תקווה, מקווה ישראל וכדומה, זה הסימן המובהק, הגיע הזמן של הגאולה, שהרי הגמרא אומרת שאין לך קץ מגולה מזה. זה מה? אין מה? למה מה? למה זה יכול להיות כזה רע שאדם חוזר אל הטבע? זה פשוט מאוד. הטבע הוא לא ישות מוסרית. הוא מסתדר יפה מאוד, כן? כלומר, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? זה בסדר. הים לא, הוא לא רשע. גם הים לא צדיק. גם העץ לא. אבל האדם הוא אישיות מוסרית. כן? אני בוחר בין טוב לרע. ברגע שאני רואה את עצמי כחלק מן הטבע, אני נותן לטבע להשתלט עליי. אני מאבד את הקריטריון של ההבדל בין הטוב לבין הרע. ואז אני הופך להיות חיה. ואנחנו, לחיות זה מצוין, אבל אנחנו לא חיות, רק בני אדם. אמרו זקני צפת. כן. הקץ האחרון. הקץ האחרון, הקץ של ההיסטוריה, השלמת ההיסטוריה, זה הקץ. עכשיו, אגב, זה הוכח, בימינו אנחנו כבר לא צריכים הוכחות, שהרי בעקבות התחייה החקלאית קמה מדינת ישראל. לקח איזה 100 שנה, אבל בכל זאת, זה הצליח. אבל היה מי שכתב שכל דברי רבי אבא אלה שבתלמוד, אותו סימן מובהק לפי הגמרא, איננו להלכה. ומה הבסיס לומר שזאת לא הלכה? הרי זה מפורש בחז"ל. התשובה היא משום שהרמב״ם בהלכות משיח לא הביא את זה. ומאחר והרמב״ם לא הביא את זה, סימן שהוא לא סובר שזה להלכה. ולא עוד, אלא שמפרשי הרמב״ם לא כתבו על זה כלום. ואם הם לא כתבו, סימן שהם מסכימים איתו. אז מי הוא זה ואיזה הוא? שואל. הכותב, אשר יוכל לומר שהוא מבין את דברי הגמרא יותר טוב מהרמב״ם והכסף משנה והראב"ד והמגיד משנה וכו' וכו', לומר שעכשיו זה התחלת דגאולה וכדומה מהדברים ההזויים האלה. אז איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי הרמב״ם לא כתב ומפרשיו לא כתבו, אז מי יכול להגיד את זה? דברים האלה נכתבו נגד דברי הרב צבי יהודה קוק שאמר שעכשיו זה התחלת הדגאולה, בגלל הסימן, כלומר שאז היה התחלת הדגאולה בגלל הסימן שבא תלמוד. אבל דברים האלה אינם נכונים. נפקא מינה הלכתית להתחלת הדגאולה? א', להתלהב. ב', להודות לקדוש ברוך הוא. שזה בעצם, הייתי אומר, הנקודה החשובה ביותר במציאות. אדם הראשון, חטאו היה כפיות טובה. ומזה באו כל הצרות בעולם. מי שיש לו הכרת טובה, יש לו, הוא מתקן את חטא אדם הראשון. לא עושה את זה, ממשיך את חטא אדם הראשון. זה לא נפקא מינה, תגיד. נפקא מינה. עכשיו, בואו נחזור לנושא. דברים אלה של מי שכתב שכיוון שהרמב״ם לא כתב את זה, זה לא להלכה, דברים אלה אינם נכונים כלל וכלל. שהרי הרמב״ם הסתמך על הדברים האלה שחור על גבי לבן בהלכות תפילה. אולי לא שמו לב לזה, אבל הרמב״ם כותב את זה. מה כותב הרמב״ם? הוא פוסק כמו כל הפוסקים ש... הסדר של הברכות בתפילת 18 מעכב. כלומר, אם אדם שינה את הסדר של הברכות, לא יצא ידי חובה. למה? מה אכפת לך? אני אמרתי גואל ישראל אחרי רפאנו. מה רע? אני לא בסדר? אמרתי סלח לנו אחרי בוני ירושלים. זה כזה חמור? אומרת ההלכה, אם עשית ככה, אתה צריך להתפלל שוב. לא יצאת ידי חובה. למה? זה משום שהתלמוד במסכת מגילה, דף י"ז, מסביר שהסדר של הברכות הוא הכרחי בגלל דרשות מיוחדות שמסבירות אחת אחרי השנייה את הברכות. למה זו באה אחרי זו? ושם התלמוד אומר, ברכת תקע בשופר גדול לחירותנו, מקבץ נדחי עמו ישראל, באה אחרי ברכת השנים, שבה אנחנו מבקשים שיהיה גשם, נכון? ברוך אתה השם מברך השנים, ואז אומרים תקע בשופר גדול לחירותנו. אומר התלמוד, מדוע? משום, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כלומר, הפסוק אומר לך שהגאולה באה בעקבות התחייה החקלאית, זאת הסיבה שמקדימים את הברכה הזאת לברכה הזאת. והרמב״ם פסק את ההלכה הזאת. אם כן, גם הרמב״ם פסק לפי רבי אבא. ושם לא יעירו מפרשיו שום דבר, ומי הוא זה ואיזה הוא אשר יחלוק על הרמב״ם וכל המפרשים שלו, שאמרו שאסור לבלבל את הסדר של ברכת השנים, בגלל, ואתם הרי ישראל אנפיכם תיתנו. ובזה נדחו דבריו של הרבי מלובביץ'. סליחה, לא הייתי צריך להגיד את שמו. על כל פנים, אנחנו מבינים שהחלק עקרוני, מהותי של הגאולה, זה כולל את התחייה החקלאית. זה מסביר לכם מדוע יש קשר, איזה מין התעוררות של גאולה בט"ו בשבט, שאנשים חוגגים את ט"ו בשבט כחלק מן המעשה הציוני. הרי ידוע, יש מנהג קצת מוזר, לנטוע עצים בט"ו בשבט. מאיפה זה התחיל? זה התחיל מהרב דוקטור זאב יעבץ במקווה ישראל. הוא היה יהודי ציוני, הוא אהב חקלאות, היה תלמיד חכם, הוא רצה לעודד משהו, הנהיג את הרעיון הזה, בט"ו בשבט נוטעים עצים. מבחינה חקלאית זה קטסטרופה, ידוע שזה לא הזמן של נטיעת עצים, אבל עושים את זה, קצת ציונות זה לא מזיק. אבל למה דווקא בט"ו בשבט? בט"ו בשבט זה התחלת ההתעוררות לגאולה. וכאן צריך לברר קצת את הנקודה הזאת, כדי להבין את מה שזה אומר. נחבר את הדברים קודם כל למנהג קדום. יש מנהג שקדם בהרבה לנטייה של העצים, והוא המנהג לאכול פירות בט"ו בשבט. ולאכול פירות זה הדבר האחרון שכיהודי הייתי עושה. לפחות לא לעשות מזה חגיגה. הרי כל הצרות בעולם התחילו מזה שאכלו פרי. אז על זה אתה עושה חג? תסתיר את זה, אולי אפילו נאסור אכילת פירות. אבל לפחות אל תעשה מזה חגיגה. כל הצרות שבעולם התחילו מזה. ואולי, אז באמת אולי עדיף לא לעשות. אבל אם אנחנו נחשוב על הדברים האלה עד הסוף, אנחנו נבין שיש בכל הסיפור הזה, כפי שאנחנו רגילים לקרוא אותו, אכזריות נוראה. הגננת אומרת, ילדים חמודים, על השולחן המרכזי של הגן יש קופסה, ובתוך הקופסה נמצאת הסוכריה הטעימה ביותר בעולם, ואסור לאכול אותה. אגב, אני יוצאת לחמש דקות להתראות, ילדים. אחרי חמש דקות היא חוזרת, וכמובן שהקופסה פתוחה, ויש ילד מלא בסוכר על הלחיים, שמנסה להסתיר את זה, והגננת אומרת, מי פתח את הקופסה? זה אתה? לא אני. אומרת לו, זה אתה, צא מן הגן. ומאז יש צרות בעולם. מלבד הילדותיות, אם כן, שיש בה סיפור, אבל יש בו אכזריות נוראה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בורא טעם, שהוא הטוב ביותר בעולם, ונאסר על האדם להשתמש בו, וכי אין פה מלכודת. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא רצה ללכוד את האדם בזה מלכודת, להפיל עליו את החטא הקדמון, כדי לנקום בו אחר כך. עבור הנוצרים זה מצוין, הם אוהבים את זה, הם מאוד אוהבים חטא קדמון, ואשמה של האדם, זה בעצם כל המפגש שלהם עם אלוהים הוא דרך זה. כלומר, תיקון האשמה. ולכן, כפי שאמר לי פעם נוצרי, בלי חטא לא הייתה לי עבודת אלוהים. עכשיו, אבל היהדות היא הרבה יותר אופטימית, כידוע. אז אם אנחנו מסתכלים בטקסט של התורה עצמה, רואים שכל הסיפור הזה מופרך לחלוטין, וזה בכלל לא מה שכתוב. נאמר בתחילת בריאת האדם, אחרי שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, ויהי האדם לנפש חיה, הדבר הראשון שקורה זה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. ומה הוא מצווה עליו? ויצב, קודם כל, הוא נותן לו מצווה. ומהי המצווה? לא, פור ובו זה נאמר בפרק א', פרק מה? מכל עץ הגן, מה? אכול תאכל, זאת אומרת יש מצווה לאכול. מערכת היחסים בין הבורא לאדם הוא כאימא עברייה, האומרת תאכל בני. זאת אומרת שכאן נתברר לנו מהי תכלית האדם. תכלית האדם היא לאכול. זאת אומרת אנחנו לא אוכלים כדי לחיות, ואנחנו חיים בשביל לאכול. כלומר, לעומת בעלי חיים שהם אוכלים כדי להתקיים, אנחנו אוכלים כאידאל. אבל יש לנו בעיה, שאנחנו אוכלים גם בגלל שאנחנו רוצים להתקיים. אנחנו רעבים, לכן אנחנו אוכלים. אם לא נאכל, נמות. יש בזה איזושהי השפלה. יש השפלה. אני, שאני נזר הבריאה, נבראתי בצלם אלוהים. עכשיו, כדי לחיות, אני תלוי באיזה תפוח אדמה מטוגן, צ'יפס ולעז. זה ממש לא בסדר. אני תלוי בצ'יפס, הצ'יפס צריך להיות תלוי בי. לכן באמת יש בהלכה סוג של אכילה אידיאלית, אכילת הקורבנות. כשאוכלים קורבן, ההלכה היא שצריך לאכול את הקורבן על הסובה. נכון? אסור לאכול קורבן אם אתה רעב. זאת אומרת, יש לך קורבן לאכול, קודם כל לך לקיוסק, תאכל פלאפל ופחית קולה, ואז תבוא, אחרי שאתה קצת מלא, לך תאכל את הקורבן. זאת אומרת שאנחנו רוצים לאכול מצד האידאל שבדבר, סימן לדבר סעודה שלישית, שהיא ממש מסירות נפש בחורף. עכשיו, מצד האידאל, מצד המצווה. עכשיו, אנחנו רוצים לאכול, יופן אידאלי, למה? כי אותו תפוח אדמה, לפני שהוא נאכל, היה לו מעמד מכובד, הוא היה שייך לצומח. אבל צמח זה אמנם יפה, אבל זה לא משהו משהו. לעומת זה, כשהוא נאכל, הצ'יפס הזה, הוא הופך להיות חלק מן האדם. ואם בזכות הצ'יפסים האלה אני מסוגל לתת לכם שיעור תורה, אז אם כן אשרי תפוח האדמה שהפך להיות דברי תורה. כלומר, יש פה התעלות של כל המציאות כולה, זה דבר נפלא ועצום. לכן הקדוש ברוך הוא מצווה על אדם מכל עץ הגן אכול תאכל. כל העולם כולו, אתה צריך לאכול את הכל, כדי להעלות את הכל. עכשיו, כל עץ הגן זה כולל, כמובן, את עץ הדעת, עץ הדעת טוב ורע, גם זה, מצווה לאכול. אבל יש בעיה שיש פסוק שאומר את ההפך הגמור. הפסוק שאומר את ההפך הגמור, בא מיד אחרי הפסוק הזה, אומר, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אז פה בעיה, יש לנו מצווה לאכול, יש מצווה לא לאכול. המצווה לאכול היא עשה או לא תעשה? עשה. המצווה לא לאכול היא עשה או לא תעשה? לא תעשה. כשיש התנגשות בין עשה ללא תעשה, מי גובר? עשה. עשה דוחה לא תעשה. אם כן, מה עשה האדם הראשון? אכל, כפי שההלכה מחייבת. פשוט? אז זה בסדר גמור. כן, אז מה רוצים ממנו? קודם כל, אתם אומרים שהגישה של היהדות היא שונה מזו של הנצרות. קודם כל, האדם צריך לאכול. ב', ודאי שהוא צריך לאכול. עכשיו, אלא מה? נאמר, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. זה בעיה. יש לי מצווה, אבל זה מצווה שממיתה. לכן אומרת התורה, בעצם מה מתבקש אדם הראשון? לאכול את עץ הדעת בלי למות. תפתור את בעיית המוות ואז תאכל. מה עושים? אוכלים עץ החיים. זאת אומרת, אם אדם, בעצם החטא של אדם הראשון הוא רק הקדמת עץ הדעת לעץ החיים. אתה היית אוכל מעץ החיים תחילה, לא הייתה בעיה, תאכל מעץ הדעת. פשוט. לא רק זה שיהיה מותר לך לאכול מעץ הדעת, אתה תהיה חייב. כלומר, במילים אחרות, החטא של אדם הראשון זה שהוא פנה אל הדעת תחילה במקום לחיים. זאת אומרת, הוא הלך לאוניברסיטה לפני שהלך לישיבה. הוא היה צריך קודם כל להתמלא בעץ החיים, ואחר כך להוסיף ידע, להוסיף... מה? כי הידיעות הורגות. כלומר, יש לפעמים אדם שהוא אנציקלופדיה מהלכת ממש. הוא מלא בכל כך הרבה ידע, אבל הידע הזה לא חל על אישיות בנויה. אז הוא, זה, ככל שהוא יודע יותר, כך הוא נהרג יותר. לעומת זה, אם האדם קודם כל בנה לעצמו את עולם הערכים הפנימי, עץ החיים, מה שנקרא, אחר כך כל עץ החיים אצלו הופך להיות כמין מעיין, שכדי לקלוט אותו אתה צריך בריכות קיבול. בריכות הקיבול זה הדעת. בסדר? אז ככל שהוא יהיה הרבה יותר בדעת, יותר טוב. פעם רבי מקוצק, רבי מנחם מנדל מקוצק אמר על הביטוי, על הפסוק, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אמר רק שיוסיף. עכשיו, אז אם כך, המטרה היא כאמור לאכול מעץ החיים, מעץ הדעת. עכשיו יש פה בעיה. אחרי שאדם הראשון אוכל מעץ הדעת, מה נאמר בתורה? שהקדוש ברוך הוא רוצה למנוע ממנו לאכול את עץ החיים. למה? עכשיו הוא הולך למות. פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. אז נכון, זה לא היה בסדר, אבל עכשיו בסדר, אני פישלתי, אני לא בסדר, לוקח על עצמי כל החיות. אני יכול לאכול מצה חיים בבקשה כדי לא למות? לא, צא מגן עדן. למה? אומר רבי חיים מוולוז'ין, כי אם אדם הראשון היה אוכל מצה חיים במצב הזה, הוא היה נכנס לחיי הנצח, לחיי העולם הבא, עם החטא שלו. לא היה לזה תיקון לעולם. אז כדי להציל אותו, מונעים ממנו את אכילת עץ החיים. כן? נכון. נכון. אז לכן התיקון זה על ידי שהוא ימות, ואז בממלכת המתים הוא יאכל מעץ החיים תחילה. ואחרי זה מעץ הדעת. מהי ממלכת המתים? אנחנו, העולם הזה. כן? זאת אומרת, כזה שהוא זרק אותו מגן עדן, זה נקרא שהוא מת. הגיע לפה, כמו כל אחד מאיתנו. גם אנחנו עברנו את זה, גם אנחנו אכלנו מעץ הדעת למעלה, ונזרקנו לחדר לידה. זה קרה לכולם. עכשיו, וכאן צריך להקדים את אכילת עץ החיים, עץ חיים היא למחזיקים בתורה, ואחר כך עץ הדעת, כן.
אם האדם ידע שאם הוא אוכל מעץ הדעת,
זה הפיתוי. כלומר, הוא אומר, מעניין, בוא נראה איך אפשר לקדש שם שמיים על ידי הרחבת המרחב של הקודש. זה על ידי העבירה. בעצם זה שבתאי קצת, אם אתה חושב על זה. כן? הוא רוצה לגלות את הקדושה דווקא בקצוות. נכון, יש לו מסירות נפש. זה נקרא מסירות נפש, כן, כן, זה התאבדות. מסירות נפש, שהיד. כן, מה אתה אומר? מה זה? כן, כלומר, זה, הבעיה היא נקודת המוצא. אנשים למשל שואלים, שלום, שמעתי שיש לכם מכון, מאוד מעניין, מכון מאיר, אני רוצה ללמוד אצלכם, אבל אני רוצה יחד עם זה, תוך כדי כך, לעסוק בזה וזה וזה. אני תמיד אומר לאנשים, כדאי לך לפחות כמה חודשים, חודשיים שלושה, שאתה עושה רק את זה. כי צריך לקנות נקודת, איזו עמדה של קודש. זה כמו בטבילה. אם אתה משאיר אצבע מחוץ למים של המקווה, לא יצאת ידי חובה, נכון? אז צריך לטבול. עכשיו, להישאר רק במים זה קצת בעיה. כן? לכן צריך בלנית כדי להציל את התובלת. כן? למשוך אותה בשיער. לא יודע אם זה התפקיד, אבל נראה לי. כן. מה אתה אומר? הרי, זה לא הנושא של השיעור, דחילקו. אנחנו עכשיו לומדים על נויו של אילן, בסדר? עכשיו, אני צריך קצת להבין יותר. יוצא לפי זה, שיש צורך במוות, כלומר, דיינו להיוולד, ומתוך כך אוכלים מעץ החיים, ואחרי זה מעץ הדעת. עכשיו, עולה השאלה, מה זה היה בדיוק הפרי הזה? לא יודעים מה זה היה הפרי? מה? זה היה אתרוג, כן, כך אומר המדרש. נכון שיש מי שאומר חיטה, תאנה, גפן, בסוף המדרש אומר, אבל אתרוג זה הכי סביר. מה זה? מה?
מה
תפוח? כן, זה לפי, התפוח זה לפי, התפוח זה לפי הזוהר והנצרות. כן, הנוצרים אומרים תפוח, וגם בזוהר נאמר שהפרי עץ הדעת זה חקל תפוחין קדישין, אז זה כנראה שיש איזה קשר בין הדברים. כנראה שיש לפעמים חדירות של רעיונות סודיים שלנו שמגיעים אל הקליפות. אז זה נמצא שם. כן? ולכן צריך לכתוב ספר חווה כן אחלה תפוח. עכשיו, אבל בכל מקרה, המדרש אומר, זה אתרוג. מה זאת אומרת זה אתרוג? מה? רבה. עכשיו, אומר זה אתרוג. בראשית רבה. כן, עכשיו, למה אתרוג? בגלל שכתוב, מן העץ. אשר אמרתי לבלתי אכול מנו אכלת, זאת אומרת, מה פתאום אוכלים עץ, טעם העץ כטעם הפרי, זה האתרוג. האתרוג הוא הפרי האידיאלי, והוא כולל בתוכו, כך אומר הזוהר, את כל הטעמים כולם. היה שם גם טעם של חיטה, גם טעם של, 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 של אתרוג, וכזו כל הטעמים היו שם. עכשיו, חווה, כידוע, הוסיפה איסור נוסף על איסור האכילה. לא לגעת. מה ההיגיון, מה הרציונל באיסור הזה? ההסבר הוא פשוט ביותר, זה גמרא מפורש, היא פשוט למדה גמרא במסכת ראש השנה, אתרוג קשה לידה, זאת אומרת, המגע, המשמוש באתרוג, מקלקל את האתרוג. אם אתם נוגעים באתרוג שימצא על העץ, אתם מקלקלים אותו. היא אמרה, אם אסור לאכול אותו, בינתיים. היא מבינה שיבוא זמן שיהיה מותר לאכול. בינתיים אסור לאכול. אז בוא נוסיף איסור. איסור לגעת, אל תקלקל לי את האוכל. הגיוני. טוב, בסופו של דבר, אדם הראשון אכל. באיזה תאריך זה היה? א' בתשרי. נכון? זה היום שבו אדם הראשון אכל מעץ הדעת. א' בתשרי. בעקבות כך, נזרק. ואז הגיע אל העולם הזה, כלומר מת. מתי זה היה? ב' בתשרי. ב' בתשרי. זה כלומר מתחילים עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה זה הזמן שבו האדם עושה פעולה של בדיקה, של עמקה וכו'. ואז הוא צריך לאכול מעץ החיים. מתי? ביום הכיפורים. יום הכיפורים הוא הזמן של אכילת עץ החיים. איך יודעים את זה? זה מתן, לא, זה לא מתן תורה, זה קבלת התורה. זה, התורה היא נקראת עץ חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה. ולכן, התורה, כיוון שקיבלנו את התורה ביום הכיפורים, זה היום שבו אוכלים את עץ החיים. נכון? עכשיו, כן, כיוון שקיבלנו את התורה ביום הכיפורים, אז אוכלים את עץ החיים. אחרי שאוכלים עץ החיים, מה צריך לעשות? לאכול מעץ הדעת, לא מדויק. צריך קודם כל לבטל את האיסור הראשון, שהוא איסור המגע. איסור המגע, לכן יש חג לביטול האיסור הזה. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. כלומר, התורה מצווה עלינו לקחת את הפרי הזה ביד. זה לעומת חווה, שאמרה ולא תיגעו בו. זה הזמן לגעת בו. מתי אוכלים אותו? אז יש במשנה שביום השביעי של סוכות, אחרי שנענעו את ארבעת המינים, התינוקות היו נוגסים באתרוג, שלא ברצון חכמים, כי חכמים אמרו זה מוקצה למצוותו, אבל התינוקות מה אכפת להם מהחכמים, והם אוכלים את האתרוג. השאלה היא, בסדר, אבל למה צריך לספר את זה במשנה? ההסבר הוא פשוט, התינוקות אין להם חטא. אין להם חטא, אז הם מסולקים מחטא אדם הראשון. ברגע שהצורך לגעת בוטל, מיד הם אוכלים. אבל המבוגרים, יש להם בעיה, הם צריכים להפנים את עץ החיים קודם. איך מפנימים את עץ החיים? על ידי לימוד תורה. מתי לומדים תורה? בחברה חקלאית שהייתה החברה של אבותינו, שהייתה כל כולה, או 90% ממנה, חברה חקלאית. הזמן שבו אין עבודה זה בזמן הגשמים. כשיורד גשם או שלג, אי אפשר לצאת אל השדה. וזה הזמן שבו האדם סגור בביתו. מה הוא עושה בביתו? לומד תורה. אוכל מעץ החיים עד ט"ו בשבט. ט"ו בשבט אוכל ריבת אתרוגים. זאת אומרת, לכן המנהג הוא לאכול ריבת אתרוגים בט"ו בשבט. עכשיו, זה לא סתם. יש גמרא במסכת ראש השנה. מעשה ברבי עקיבא. שליקט אתרוג באחד בשבט ונהג בו שני איסורים. מה זאת אומרת? שני איסורים, הוא מעשר מעשר שני, הוא מעשר עני, כי הוא היה מסופק לאיזה שנה זה שייך. אחר כך הגמרא שואלת, מה וכי רבי עקיבא כבית שמאי, שסובר שראש השנה לאילן זה אחד בשבט, אז אומרת הגמרא, לא, אז צריך להתענה 15 בשבט. בסדר, אז נגיד, אז בט"ו בשבט, רבי עקיבא ליקט אתרוג, ונהג בו שני איסורים. מה יש לרבי עקיבא ללקט אתרוג בט"ו בשבט? בשביל לאכול אותו, נכון? הרי זה לא הזמן של נטילת לולב. ואם התלמוד מציין את זה, זה סימן שרבי עקיבא נתן פומבי לדבר. רצה שיראו. אתם רואים? אני לוקח אתרוג. מה עושה רבי עקיבא לומר? זה הזמן של תיקון חטא אדם הראשון. ולכן יש שמחה מיוחדת של אכילת הפירות דווקא בתקופה הזאת. וזה מה שרבי עקיבא, זה מה שסליחה, נהגו באשכנז להתפלל בט"ו בשבט, שיזדמן לו אתרוג יפה בשנה הבאה. כלומר, זה סגירת מעגל, זה אגב הובא גם על ידי בן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד, תפילה מיוחדת שיזדמן לו אתרוג יפה בשנה הבאה, ועושים את זה בט"ו בשבט. כלומר, אכילת האתרוג בט"ו בשבט, מילא גם כל הפירות, זה בעצם התחלת התיקון. עד כאן מובן? כן, מה?
ככה זה בעצם התיקון, כי כשמגיעים את התורה, שזה את החיים, ואז בעצם...
כן, ואז בדיוק. ובעצם אמרת מה שאמרתי. כן? נו, אז מה הבעיה? כל שנה, גם בלי שתעשה שום דבר, יש תמיד מחזוריות שכל שנה, שנה חוזרת. יש אביב כל שנה, שמת לב? זאת אומרת שמהלך ההיסטוריה איננו מחזורי במובן של חזרה לאותה הנקודה, כמו אצל היוונים, אלא זאת חזרה קפיצית, כלומר סלילית. יש סליל עולה. כלומר, אתה חוזר כל שנה לנקודה שבה הייתה שנה שעברה, אבל עלית מדרגה. בסדר? אגב, אנחנו יודעים את זה היום מבחינה אסטרונומית, דבר מאוד מעניין. כדור הארץ כל שנה חוזר לאותה הנקודה, אבל לא בדיוק. כי הרי בינתיים השמש גם כן בתנועה, בתוך הגלקסיה. יש מסלול של השמש בתוך הגלקסיה, כך שיוצא שהמסלול של כדור הארץ איננו מעוגל וגם לא אליפטי, אלא סלילי, סלילני, ספירלה, או משהו כזה. טוב, כן. מה הערך של המגע? זה סוג של אכילה. כתוב שבנבלתם לא תיגעו, אומרים חז"ל, מה זה לגעת? זה לאכול. כי יש לך שני אופנים לגעת, או מבחוץ או מבפנים. בסדר? בואו נחזור לנושא. אז אם ככה, אנחנו בט"ו בשבט מתקנים את חטא אדם הראשון. למה דווקא בט"ו בשבט? נכון, בסדר, גמרנו, למדנו תורה וכו'. אבל מה מתחיל בט"ו בשבט? בט"ו בשבט מתחיל, למי שיכול לראות, האביב, כן? אומרים שיש שלג בט"ו בשבט השנה. אז למה אתה אומר שהאביב מתחיל? אתה אומר שהאביב מתחיל, אומרת הגמרא, עד עכשיו העצים ינקו מן הגשמים של שנה שעברה, מכאן ואילך של השנה החדשה. כלומר, צריך בשביל זה יכולת של הבחנה. יש גם עוד נקודה, השרף עולה באילנות. כלומר, הלשד שבתוך הענפים מתחיל את הפעולה שלו. זה רטיבות כזאת, מחיה, כן? וזה, אז צריך איזו רגישות של החקלאי, שיודע להבחין בדבר הזה. כי כשאתה מסתכל על העצים, יבש, אין עלים, אין פירות, אין כלום. אבל אם אתה מנוסה, אתה רואה את זה. נגיד את זה אחרת, צריך להיות עם רגישות, עם אוזן רגישה, למה שקורה בעצים. אתה מסתובב בתוך הקרם, אתה שומע שהגפן אומרת, איזה לשד עולה עכשיו. עכשיו, אבל מי שלא רואה את זה אז, רואה את זה יותר מאוחר, ומי שלא רואה את זה יותר מאוחר, רואה את זה עוד יותר מאוחר. יש באותה שאלה, יש לגבי מתי נגמר החורף. לא, זאת השאלה, מתי נגמר החורף? או מתי נגמר היום? סבא, מתי נגמר הלילה? הרי החורף דומה ללילה. הקיץ דומה ליום. מתי נגמר הלילה? אז יש כמה אפשרויות. יש מי שאומר, תשמע, כשיש זריחה של השמש, אני יודע שנגמר הלילה. יש מי שאומר, לא, אני כבר רואה את זה הרבה לפניך, אני רואה את זה כבר בעמוד השחר. בעמוד השחר אני כבר רואה שהלילה נגמר. בא מקובל, הוא אומר, לא, אנחנו כבר בחצות קמים. מדוע? כי בחצות מתחיל האור. איזה אור יש בחצות? פשוט, כדור הארץ מתחיל לטות לכיוון האור. כמו הנקודה שבה אני נמצא בכדור הארץ, מתחילה לנטות לחצי המואר. אז אני כבר מרגיש את האור, אני קם. היום מתחיל בחצות. אז אם כן, יש לנו שלוש אפשרויות. זה תלוי מי אתה. כמו כן גם, נשאלת השאלה מתי מתחילה הגאולה. נכון? מה? מה עם החורף? אני עוד לא יודע. על מתי מתחילה הגאולה? יש מי שאומר, גאולה זה כשיוצאים מעבדות לחירות. כלומר, כשקמה מדינת ישראל, זה גאולה. מישהו אחר אומר, לא, אני רואה את הגאולה הרבה יותר מוקדם, אני קורא את זה בהצהרת בלפור. יש מי שאומר, אני רואה את זה כבר כשהעצים מתחילים לתת פריים במאה ה-19. תשימו לב שזה בדיוק מה שקורה בשלושת המועדים של ט"ו בשבט, ט"ו באדר וט"ו בניסן. המכונים טו, טו, טו. טו, טו, טו. טו, בטו בשבט, זה בכלל, זה מנהג. טו באדר, זה כבר מצווה של חכמים, מדרבנן. וטו בניסן, זה כבר מצווה מן התורה. אז מה יותר עמוק? ודאי שהמנהג הוא היותר עמוק. ככל שדבר הוא יותר נסתר, כך הוא פחות מחויב מבחינה פורמלית. אז בטו בניסן, זה כבר, כולם רואים שזה אביב. התורה מצווה, יש מצווה באביב, קורבן פסח. חכמים במהלך הדורות ראו שעם ישראל התבגר. אומרים לו, יש גם חג נוסף, חודש לפני, פורים. והמקובלים בצפת אומרים לך, לא, יש לנו עוד יותר מוקדם, כבר בט"ו בשבט. כבר רואים את ההתחלה של ההתפתחות. זאת אומרת שיש משהו שהולך ועולה, החל ממעמקי החורף, מכאן ואילה. זה בדיוק כמו הרגישות לגאולה. יש אנשים שגם אחרי שהשמש עולה, הם עוד לא רואים שזה יום, מחכים לצהריים. ואז הם אומרים, כבר באמצע הצהריים, יקונו לביאת המשיח. כן? אתה לא שם לב שזה כבר התחיל הרבה זמן כבר לפני כן? פסח שני, כן, בדיוק. כן. עכשיו, יש... עכשיו, היכולת של התיקון היא גם פונקציה של הזמנים. בט"ו בשבט יש לנו יכולת להעלות מאכלים שיד האדם כמעט ולא נגע בהם, וזה הפירות. פרי זה דבר טבעי, יש פירות בטבע. אבל יש מאכל שהוא יותר מסובך, וזה פרי מפרי. פרי מפרי, היין. היין זה מאכל שבא מן הצומח, אבל יש בו תסבוכת. קודם כל, האדם מאוד מעורב ביצורו. בית, זה מאכל שיש בו סכנות. זה משקה יותר נכון, שיש בו סכנות. לך תדע מה תפלוט כשאתה תשתה. נכנס יין יצא סוד. אז צריך לחכות עוד 30 יום של התקדשות כדי להגיע מטו בשבט לטו באדר. ויש מאכל עוד יותר מורכב מבחינה מוסרית, זה הבשר. בשר, אתה לקחת כבש מסכן שלא עשה לך שום דבר רע, ואתה שחטת אותו, רצחת אותו, בשביל לזון את עצמך. איזה זכות. בשר זה רצח. ורצח הוא רצח, הוא רצח. ולכן, נשאלת השאלה, מה פתאום אתה מרשה לעצמך לשחוט את הכבש הזה? התשובה היא, כי אני עליון ממנו. אני מרומם אותו. הוא משתוקק להפוך לקבב. זאת אומרת, יש פה מה, אבל מה? אתה צריך להיות בטוח שאתה באמת במדרגה הזאת. לכן מחכים עוד 30 יום עד שמגיע הזמן של קורבן פסח, ואז אתה יכול גם לאכול, מצווה לאכול את הבשר. זאת אומרת, זה התיקון. כן, בבקשה?
יש גם את הלחם, את המצה ואת הלחם. רק אחרי 49 יום אפשר לאכול את החלה, מבחינת המורכבות
שלו. כן, יכול להיות. עכשיו אני רוצה רק לשאול שאלה. שלושת המועדים האלה, המכונים בשמות היפים, טו, 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 הם בעצם הראשון מהם, טו בשבט, הוא ראש השנה. אתם מכירים עוד יום בלוח שקוראים לו ראש השנה? ראש השנה. זה באחד בתשרי. המועד השני, פורים, יש עוד יום בשנה שהוא כמו פורים. כיפורים. כן, כיפורים ככיפורים. פורים ככיפורים, אמר האריזל. לכן גם יש מנהג ביום, בפורים להתפלל במנגינות של יום כיפור. ידוע. ויש לנו עוד חג פסח נוסף, לזכר יציאת מצרים, והוא חג הסוכות. זאת אומרת, שלושת החגים האלה שנמצאים בשלושה חודשים נפרדים, בתשרי הם בחודש אחד. כי מדובר על שתי מערכות. המערכת של התיקון הגשמי זה לוקח זמן. התיקון הרוחני זה הולך מהר. לכן זה יכול להיות באותו החודש. אבל אז חייבת להיות איזושהי חוליית קשר בין שתי המערכות. חייב להיות חג אמצעי בין שלושת הראשונים לבין שלושת האחרונים. שבועות. שבועות. כן, מה יש בשבועות? אז הגמרא אומרת שלמרות שיש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, מה עושים בחגים אם אוכלים ושותים או מתפללים, או שעושים את שניהם, כולם מסכימים שבשבועות בעינן נמלכם, זאת אומרת שבשבועות עוסקים גם בעניינים רוחניים, גם בעניינים גשמיים, כי זה באמת נקודת ההשקה בין שני העולמות. מתן תורה היה נקודת ההשקה בין שני העולמות. מובן. עכשיו, מה? מה קרה במעמד הר סיני? שזה? נקודת ההשקה בין שני העולמות. נכון? נו, אז זה... זאת אומרת שאני צודק. טוב, עכשיו, יש בפירות, בעצים, יש משהו מיוחד, וזה הנוי. זה אסתטי, זה יפה. נכון? יש נוי, נויו של אילן. ומה זה הנוי הזה? ידוע שנוי זה לא דבר שאוכלים. בצלחת יש לך דברים, אתה אוכל אותם, הם לא דווקא יפים. אבל אם אתה מסתכל על עץ, פורח, השקדיה פורחת ושמש, השקדיה פורחת ושמש פז זורחת. כן? זאת אומרת, יש איזשהו יופי בעצים. מה זה היופי הזה? זה התביעה של הטבע להתייחס אליו ברצינות. כלומר, בזמנו אומר העץ, אתה לא אכלת אותי כמו שצריך, אבל יגיע הזמן שתאכל אותי. זאת אומרת, שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. ההקדמה של חזרת הטעם אל העץ, זה בא לידי ביטוי בינתיים בנוי של האילן. והנוי הזה יש לו שתי בחינות. האחת שבא לידי ביטוי כל השנה, והשנייה בחודש ניסן. מה מברכים כל השנה על עצים יפים? ברוך שככה לא בעולמו. אז בשביל מי כל הנוי הזה? בשביל הקדוש ברוך הוא. זה הנוי שלו, הוא נהנה מזה, כביכול. וניסן, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובים, להנות בהם בני אדם. זאת אומרת, הכיוון של התגלות הנוי זה למען האדם. כאשר אתה מגיע אל האביב, דיינו ימי ניסן, הנוי מתחיל להיות כשר, כמו שכתב הרב קוק בלחשי ההוויה, שההוויה אומרת, אם יופיי לא יקסימך, אלא רק מעורר בך רעל ייאוש, סורה מני, סורה הרני לך אסורה. אבל ודור יקום וחי ישיר ליופי וחיים, ועדנה בלידה ינק מטל שמיים, ומאדר כרמל ושרון, שפעת רזי ההוויה תקשיב אוזן עמחי. ומעדן שירה ויפי חיים אור קודש ימלא, וההוויה כולה לא תדובב, בחירי הרעני לך מותרת. כלומר, יש ביופי הטבעי איזה מין המתנה, סבלנית, שיבוא האדם ויקדש את הטבע. עד כאן להיום, חג שמח, לאילנות. Thank you.